אנחנו לומדים עכשיו פרק ד' בספר שמואל א'. ויהי דבר שמואל לכל ישראל. פתחתם? שמואל א' פרק ד'. ויהי דבר שמואל לכל ישראל, ויצא ישראל לקראת פלישתים למלחמה, ויחנו על האבן העזר, ופלישתים חנו באפק. ויערכו פלישתים לקראת ישראל, ותיטוש המלחמה, וינגף ישראל לפני פלישתים, ויכו במערכה בשדה, כארבעת אלפים איש. ויבוא העם אל המחנה, ואמרו זקני ישראל, למה נגפנו אדוני היום לפני פלישתים? נקחה אלינו משלו את ארון ברית אדוני, ויבוא בקרבנו ויושיענו מכף אויבינו. וישלח העם שלו, ויסעו משם את ארון ברית אדוני צבאות יושב וקרובים, ושם שני בני אלי עם ארון ברית האלוהים חופני ופינחס. ויהי כבא ארון ברית אדוני אל המחנה, ויראו כל ישראל תרועה גדולה, ותהום הארץ. וישמעו פלישתים את כל התרועה, ויאמרו, מה כל התרועה הגדולה הזאת במחנה העברים? וידעו כי ארון אדוני בא אל המחנה. ויראו הפלישתים כי אמרו, בא אלוהים אל המחנה. ויאמרו, אוי לנו, כי לא הייתה כזאת אתמול שלשום. אוי לנו, מי יצילנו מיד האלוהים האדירים האלה? אלה הם האלוהים המקים את מצרים בכל מקום המדבר. התחזקו והיו לאנשים פלישתים, פן תעבדו לעברים כאשר עבדו לכם. והייתם לאנשים ונלחמתם. ולחמו פלישתים, וינגף ישראל, וינוסו איש לאוהליו. ותהיה מכה גדולה מאוד. ויפול מישראל 30,000 רגלי. וארון האלוהים נלקח, ושני בני אלי מתו, חופני ופינחס. וירוץ איש בנימין מהמערכה, ויבוא שילו בימו. ומדיו קרועים, ואדמה על ראשו. ויבוא והנה אלי יושב על הכיסא, יד דרך מצפה, כי היה ליבו חרד על ארון האלוהים. והאיש בא להגיד בעיר, ותזעק כל העיר. וישמע אלי את כל הצעקה, ויאמר, מה כל ההמון הזה? והאיש מיהר ויבוא ויגד לאלי, ואלי בן 98 שנה, ועיניו קמה, ולא יכול לראות. ויאמר האיש אל אלי, אנוכי הבא מן המערכה, ואני מן המערכה, נסתי היום. ויאמר, מה היה הדבר בני? ויען המבשר, ויאמר, נס ישראל לפני פלישתים, וגם מגפה גדולה הייתה בעם, וגם שני בניך מתו חופני ופנחס, וארון האלוהים נלקחה, ויקי אז קירו את ארון האלוהים, ויפול מעל הכיסא האחורנית, בעד יד השער, ותשבר מפרקתו וימות, כי זקן האיש וכבד, והוא שפט את ישראל 40 שנה. זה הקש ששבר את גב הכיסא, את גבו של אלי. כן, כאילו, נס ישראל. ולא רק נס, מגפה הייתה בה, מגפה הכוונה מוות, לא מגפה של קורונה, אלא נהרגו שני הבנים שלך, וארון האלוהים נשבע והוא נפל. וכאן יש סיום נוגע ללב, נחלתו, אשת פנחס, הרע ללט. הכוונה ללדת, אני לא יודע מה המשמעות שחסר פה דלת, כללתו אשת פנחס, הרע ללדת. ותשמע את השמועה שאל הילקח ארון האלוהים, ומת חמיה ואישה, ותכרע ותלד, כי נהפכו עליה ציריה, וכעת מותה, ותדבר נא הניצבות עליה, אל תראי, כי בן ילדת, ולא ענתה, ולא שתה ליבה. ותקרא לנער, אי כבוד, אין כבוד, כבוד זה כבוד השם, שכינה. לאמור, גלה כבוד מישראל, ולקח ארון האלוהים, ואל חמיה ואל אישה, ותומר, גלה כבוד מישראל, כי נלקח ארון האלוהים. זה אחד הפרקים הכי עצובים בתנ"ך. משום שהפרק הזה מסתיר סיפור יותר גדול. כשקוראים אותו חושבים, היו הרבה מלחמות בתנ"ך, וזאת אחת מהמלחמות. חלק מהמלחמות אנחנו מנצחים, חלק מהמלחמות אנחנו מפסידים, וזאת אחת המלחמות שהפסדנו. מי שקורא ככה את ספר שמואל, הוא לא יודע מה קרה פה. הלידה הזאת הייתה לא לידה פשוטה, נהפכו עליה ציריה. נהפכו עליה ציריה, פירושו שהיה שם לידה לא טבעית, לא רגילה, משהו שם, צירים לא, לא, והלידה, היא מתה בלידה. נשים מתות בלידה. כתוב, שלוש עבירות, נשים מתות שאלתן, פעם, גם היום יכולים.
כן, נתנה לו שם.
תוך כדי המוות שלה, הגסיסה שלה. זה מזכיר לך סיפור? מזכיר לכם סיפור? איזה סיפור מזכיר לכם? מותה של קלת אשת פנחס. בול רחל! עוד שבוע אנחנו נקרא את זה. נכון? פרשת וישלח. רק אנחנו נראה כמה שצדקת. זה נראה כאילו שהסיפור הזה זה גלגול של הסיפור של רחל. אז ככה כתוב הסיפור של רחל. וייסעו מבית אל, ויהי עוד כברת ארץ לבוא אפרתה. ותלד רחל, ותקש בלידתה. הלידה הייתה קשה, כמו פה. ויהי בהקשותה בלידתה, ותאמר לה המיילדת, אל תראי, כי גם זה לך בן, וגם פה, וכעת מותה, ותדברנה הניצבות עליה, מי זה הניצבות עליה? זה המיילדות, אל תראי, כי בן ילדת, אותם מילים. אל תראי, כי גם זה לך בן. ואז כתוב, ויהי בצאת נפשה כי מתה, ותקרא שמו בן אוני, שם יפה או שם עצוב, אוני זה צערי. אז כשהיא מתה רחל, בעת מותה, היא אומרת, ותקראו לו בן אוני, וזה מקביל, ותקרא לנער, ותקראו לו אי כבוד, שם עצוב. סיפור דומה בדיוק. חייב להיות לזה משמעות. אז זה נדבר בעזרת השם. התחלנו שהסיפור הזה הוא לא, לא עוד סיפור על כישלון והפסד במלחמה, אלא הסיפור הזה הוא סיפור הרבה יותר גדול. כי הסיפור הזה מדבר על אירוע היסטורי מרכזי מאוד, והוא חורבן שילה. חורבן שילה זה אירוע שמוזכר בתנ"ך בהמשך. תכף אנחנו נפתח. ואיפה הוא נזכר? ירמיהו מזכיר אותו. ובתהילים, למרבה הפלא, בתהילים, האירוע של חורבן שלו נזכר בהרחבה. אבל כאשר אתה עובר בספר שמואל, אתה מחפש אירוע ששמו חורבן שלו, אתה לא מוצא את הכתובת. אבל ברור שמלחמה עם הפלישתים, שבה הם שובים את ארון האלוקים, שנמצא בשילו, שאמור להיות בשילו, ושבו האיש המרכזי של שילו, האלי, נופל מת, ואין המשכיות כי שני הבניו מתים, ברור שהסיפור הזה הוא מסגיר את הסיפור הכואב של חורבן שילו. עכשיו, חורבן שילו זה לא רק הפסד במלחמה, כמו שאמרתי, כי שילו הייתה עומדת על תילה, מקדש השם בשילו היה מאות שנים. על פי הספירה של חז"ל, הוא היה 369 שנה. נעגל את זה כדי שנזכור את זה. תעגלו לי 370 כ-400 שנה. כמה זמן עמד בית המקדש הראשון על תילו? לפי מסורת חז"ל, 410 שנים. זאת אומרת שיש כאן בעצם משהו שהוא מקביל לבית המקדש, מבחינת אריכות הימים שלו. והמלחמה הזאת נחרבה שילה. יש כאן בעצם חורבן שילה. שילה נבנתה בספר יהושע. יהושע כבש את הארץ בתנופה גדולה, ובסיום, בזמן הכיבוש, המשכן היה במרכז של עם ישראל, שזה מרכז צבאי, שם עם ישראל, בגלגל, זאת אומרת, מתחת לביתו של מרדכי, כן? גם מתחת לביתך, ליד יריחו. ואז, אני קורא לכם, יש לנו בספר יהושע כתוב, ויקהלו כל הדת בני ישראל שילו, שוב פרק י"ח, ויקהלו כל הדת בני ישראל שילו, וישכינו שם את אוהל מועד. כלומר, אנחנו נמצאים בימי יהושע, אחרי שכבשנו את השלב הראשוני של הארץ, אז עלינו והקמנו את המשכן בשילו, וכל ימי השופטים, ימי עתניאל בן כנז, ימי דבורה וברק, ימי גדעון, ימי יפתח, וימי שמשון. יש משכן בשילו. יש לנו פסוקים בודדים שמזכירים אותו בספר שופטים, אבל אחד הפסוקים החשובים, הוא מזכיר אותו כמו בממש נקודה נונצדק במפה. כתוב, מתואר בסוף ספר שופטים, שהיה חג בשילו. ואמרו, הנה חג השם בשילו, ספר שופטים פרק א', מימים ימימה, משנה לשנה יש חג השם בשילו. איפה זה שילו? אשר מצפונה לבית אל, מזרחה השמש, מזרחה השמש למסילה העולה מבית אל שכמה, ומנגב ללבונה. יש פה בית אל, לבונה, הדרך אל שכם, מקום מדויק מאוד. אז יש נחלקים שם, האם הכוונה לעיר שילה, או למקום של המחולות ליד שילה. אבל שילה, שם נמצא המשכן. יש במעשה פילגש בגבעה, אז כתוב, לא משנה, לא. קיצור, שילה הייתה המרכז. כמו שאנחנו יודעים, התחילת ספר שמואל, מרכז שהפך להיות מרכז בעייתי, אבל שם, שם, זה היה בית המקדש שלנו. והמלחמה הזאת זה חורבן שילה. ואיך רואים שזה משהו מרכזי? בשבוע שעבר למדנו על על הנבואה שבה, נבואת ההקדשה של שמואל, פרק ג', וכתוב, ויאמר השם אל שמואל, הנה אנוכי עושה דבר בישראל. הקדוש ברוך הוא אומר לשמואל, מתקרבים הימים שבהם אני הולך לעשות דבר בישראל. מה זה דבר בישראל? אירוע גרנדיוזי, אשר כל שומעו תצילן שתי אוזניו. כלומר, האוזניים שלו הצטלצלו. כלומר, לשמוע את השמועה הזאת זה יהיה הלם. אתם מכירים את השמועות, את הבשורות שאנשים כותבים בוואטסאפ? שוק, הלם, כשקורה משהו רציני. כן? וזה מה שבעצם השפה של התנ״ך. תצל על שתי אוזניו, זה יהיה שוק. ככה השם אומר לשמואל בהקדשה שלו. עכשיו, אנחנו לא יודעים כמה שנים עברו. מסתבר שעברו אולי אפילו הרבה שנים. אולי 10 שנים, אולי 20 שנה. כן? אנחנו לא יודעים כמה זמן היה בדיוק מהזמן של הנבואה הזאת. אבל הקדוש ברוך הוא קורא, אומר, אני עושה דבר בישראל. ובתחילת הפרק שלנו כתוב, ויהי דבר שמואל לכל ישראל. הפסוק הזה הוא פסוק מובן. מה הכוונה, ויהי דבר שמואל לכל ישראל, כפתיח למלחמה? מה הכוונה? שמואל דיבר לכל ישראל. הרי שמואל לא מופיע בכל המלחמה. שמואל בכלל נעלם פה לכמה פרקים. איפה שמואל? הוא לא שותף למלחמה. יותר נראה ששמואל במלחמה לא היה לו תפקד, הוא היה צעיר. הוא עדיין היה נער שגדל עם אלי. נער שגדל, כבר נהיה נביא, אבל לא נושא תפקיד. ולכן הפירוש, ויהי דבר שמואל לכל ישראל, הכוונה, ככה מפרשים את זה, חלק מפרשים, ויהי דבר שמואל, מה זה דבר שמואל? הנבואה של שמואל באה לכל ישראל. כלומר, הפרק הזה אומר לנו, הנה הנבואה שהשם אמר, שתצל לשתי אוזניו של השומע את הנבואה, שומע את הסיפור הזה, הנבואה הזאת מתגשמת. כלומר, מרמזים לנו שמדובר פה לא רק במלחמה רגילה, אלא במשהו בסדר גודל של חורבן מקדש. חורבן של תקופה, סוף של דרך. אוקיי? עכשיו, כמו שאמרתי לכם, על כך שפרק ד' בספר שמואל מסתיר משהו הרבה יותר כואב, אנחנו יכולים להבין מפרקי תהילים מסוימים. וקודם כל, טוב, אני אצייר את זה, אני רוצה להסביר לכם את המערכה מבחינה גיאוגרפית. אז ציירו לעצמכם את המפה של ארץ ישראל שאתם בוודאי מכירים. מה אנחנו יודעים על הפלישתים? הפלישתים בעצם מקורם בין אשדוד לבין עזה. הפלישתים של ספר שופטים. כלומר, יש כאן איזשהו עם שאנחנו נדבר עליו בהמשך, המשמעות של העם הזה. הוא לא כנעני, לפי הקורות השונים. הם בעצם פלשו לארץ ישראל, במקביל, פחות או יותר, לכניסה של עם ישראל לארץ, והם התיישבו במישור החוף הדרומי. והם בעצם מתחילים להציק לעם ישראל. הם מתפשטים צפונה מאזור אשדוד לכיוון תל אביב, קצת מזרחה לכיוון פתח תקווה. המקום שבו הם יוצאים פה להילחם זה אפק. אפק מזוהה כראש העין. הייתם בראש העין? מכירים את ראש העין? מקורות הירקון. פארק אפק. כן? זאת אומרת, הם בעצם מגיעים אל צפונה, חודרים טיפה, אבל נמצאים במישור, למטה. איפה נמצאת ההתיישבות הישראלית המשגשגת? בהר, בשומרון וביהודה. למה הפלישתים הגיעו כל כך צפונה? הרי אם הם רוצים להציק לנו, הם יכולים לצאת מאשדוד ומעזה ישר לכיוון חברון. תשובה, הם עשו את זה. באזור חברון הם כבר די השתלטו. איפה, איך אני יודע את זה? מסיפורי שמשון. סיפורי שמשון מתארים לנו את החדירה של הפלישתים לאזור בית שמש, לאזור חברון, כמו שאנחנו רואים שם שאנשי יהודה עוצרים את שמשון ואומרים לו, תפסיק להתנגח בפלישתים ולהסתכסך איתם. הלא ידעת כי פלישתים מושלים עלינו, כך אומרים אנשי יהודה. כלומר, הפלישתים חדרו ליהודה כבר, ולכן הם עכשיו הולכים צפונה, והם רוצים להגיע להר. ההר שם נמצא הלב הפועם, אמנם לב חולה, אבל הלב הפועם של הישראלים, העבריים, בשילו, ליבה של הארץ. ואנחנו רואים שיש פה שתי מערכות. במערכה הראשונה, אנחנו יצאנו מאבן העזר, מקום לא מזוהה בדיוק, כן? אבל כנראה באזור אפק, והתחילה המלחמה, והם הרגו במלחמה הזאת 4,000 לוחמים. ואז קורה הדבר, אז אנחנו נסוגים, אנחנו שווים למחנה, ואז יש שם איזושהי התארגנות, זקני ישראל שאומרים, בואו נביא יתרון ברית השם. זה כלי נשק חבל על הזמן. ואז שולחים שליחים לשילו. לא ברור איך הם מצליחים לעבור את אלי, והם נכנסים פנימה, חופני פנחס, יוצאים עם ארון הברית. שמואל כנראה נשאר שם בשילו לתמוך ולהיות לצד מורו ורבו אלי. ואז כתוב שנהרגים, יש את התיאור הזה, שהישראלים מבסוטים, המורל גבוה, אבל אז הפלישתים אומרים לא, אנחנו לא ניכנע, ואז התחילה מלחמה, ו30,000 חיילים, 30,000, מה קורה להם? מתים. וזה כישלון צורב, זה לא מנוסה, זה כישלון. ומה קורה, עכשיו מי בעיקר הלוחמים שם? מן הסתם, גברים משילו, מאפרים, אולי מבנימין שקרובה לשם, זה השבטים של האזור. עכשיו מה קורה אחרי שהם מנצחים מלחמה כזאת? תגידו לי, אתם בתור פלישתים, מה אתם אומרים לעשות? נגיד ניצחנו ולחזור הביתה לעזה? מה? לכבוש את מה זה לכבוש? מה אתה אומר? את שילו. שילו נמצא 30 קילומטר מפתח תקווה. אבל הדרך חשופה. זהו. זאת אומרת, עולים לשילו, ומה עושים? עושים את המקום. מי נמצא בשילו? נשים. ילדים. אלי. שבאמת. זאת אומרת שכשהשליח חוזר לשילו, אז בשילו זועקים זעקה גדולה. למה הם זועקים זעקה גדולה? כי הם שמעו על הכישלון, אבל עוד זעקה גדולה בגלל עוד סיבה. כי זה אומר שהפלישתים בדרך לשילו. בפירוש הדבר, ששילו הולכת להיחרב. ואכן, בחפירות הארכיאולוגיות, שעד היום נחפרו, עד היום בהווה חופרים עדיין בשילו, יש שכבה ארכיאולוגית שמקבילה לתקופה שלנו של שריפה. זה בטילים ארכיאולוגיים יש הרבה פעמים מדובר בערים שנשרפו מלחמות, שכבת שריפה היא שכבה מאוד ברורה שיודעים לזהות. ויש שם, יקראו ככה פעם בוויקיפדיה, על שכבת השריפה הזאת, שזה באמת נראה שזה קרה באירוע מסוים, לא איזה תהליך, לא איזה משהו, שלא חרבה. ואנחנו רואים פה שהתנ"ך קצת מסתיר. הוא כותב כזה, הוא לא כותב באמת את הסיפור המלא. ולכן בואו נדפדף ונראה את המשמעות של חורבן שלו משתקפת בתנ"ך. תפתחו בתהילים עין ח'. אסף, אסף המשורר. משכיל לאסף. האזין העמית תורתי, עטו אוזניכם לאמרי פי. פתחה למשל פי, אבי החידות מני קדם. כלומר, אני הולך לספר לכם סיפור, משל בתנ״ך זה לא משל כמו אצלנו, למשל, זה הרבה פעמים סיפור, דברי חוכמה ארוכים, לא משהו קצר. אשר שמענו ונדעים ואבותינו סיפרו לנו. וכו' וכו'. פסוק ו', למען ידעו דור אחרון, בנים יוולדו, יקומו ויספרו לבניהם, וישימו באלוהי כסלם ולא ישכחו מעללי אל. אסף אומר, אני הולך לתת לכם פה דברים שאתם צריכים לחנך עליהם, כדי ש, פסוק ח', ולא יהיו כאבותם, דור סורר ומורה, דור לא הכין ליבו ולא נאמנע את אל רוחו. בני אפרים, נושקי עורמי קשת, הפכו ביום קרב, ושמרו ברית אלוהים ובתורתו מיינו ללכת. מתואר כאן לוחמים מבני אפרים שהפכו ביום קרב, הפכו הכוונה, הסתובבו ונסו, לא שמרו ברית אלוהים. וישכחו עלילותיו ונפלאותיו אשר הרם, נגד אבותם עשה פלא בארץ מצרים. עכשיו פתאום מתואר כאן מזמור שמתאר את כל החסדים שהקדוש ברוך הוא עשה ביציאת מצרים והלאה. הם שכחו את מעשה השם. נגד אבותם עשה פלא. בקע ים ויעבירם, ויצב מים כמונד, קריעת הים סוף. והנחם בענן יומם, וכל הלילה באור אש, עמודי האש והענן. יבקע צורים במדבר, וישק כתהומות רבה. לא נקרא את זה ככה במהירות. ויוציא נוזלים מסלע, ויוציא מים, ויוסיפו את החתולו, ונשאו את בלבם, ויוכל אל, לאור שולחן המדבר, אין ניקת צור וזוהו מים, ונוכלים ישטופו, הגם לחם יוכל תת, ומכין שער לעמו. לכן שמע השם והתעבר, ואש נסקה ביעקב, וכו', ויצב שחקים מעל, דלתי שמיים פתח, וימטר עליהם מן לאכול, ודגן שמיים נתן למו. מתואר כאן כל ה... מתנות שקיבלנו בדרך כל ההשגחה האלוקית. מדלג, מדלג, מדלג. אחר כך גם מתואר כל מכות מצרים. ואז כתוב ככה. פסוק נון ב' ויעשה כצון עמו וינהגם כעדר במדבר וינחם לבטח ולא פחדו ואת אויביהם כיסה הים ויביאם אל גבול קודשו הר זה קנתה ימינו הקדוש ברוך הוא הביא אותנו לארץ ישראל ויגרש מפניהם גויים ויפילם בחבל נחלה נתן להם נחלה וישכן בעוליהם שבטי ישראל ואז כתוב ככה הגענו לארץ ישראל, ויסוגו ויגידו כאבותם, נהפכו כקשת רמייה, ויחיסו בבמותם ובפסיליהם יקניעו, שמע אלוהים ויתעבר וימאס מאוד בישראל. כלומר, עם ישראל חטא, הקדוש ברוך הוא כעס, ויתוש משכן שילו, אוהל שיכן באדם. האוהל שבו הוא השתכן, משכן שלו, הקדוש ברוך הוא נטש אותו. עכשיו תראו מה זה נטש אותו. זה לא נטש אותו והוא פשוט... עכשיו מתואר את המלחמה ששמואל פרק ד' מסתיר מאיתנו. הנה תיאור. ויתן לשבי וזו. לא רק ארון אלוקים נלקח בשבי. גם הרבה עבריים ישראלים נלקחו בשבי. ותפארתו ביד צר. ויסגר לחרב עמו ובנחלתו יתבר. בחורה בחלה אש ובתולותיו לא הוללו. זה נראה לי לשון במרכאות. הבתולות לא הללו אותם. מה? זה לא סגי נאור, אלא זה כאילו... אתה לא רוצה להגיד דבר קשה, אז אתה אומר דבר קל. זה עדיין... אתה אומר, מה זה בתולותיו נאנסו? במקום להגיד נאנסו, בתולותיו לא הוללו. לא שיבחו אותם. כהניו בחרב נפלו. על מנותיו לא תבכנה. ויקץ ויקץ כי השן אדוני כגיבור מתרונן מיין. ויחת שריו אחור חרפת עולם נתן לומו. כאן זה פסוק קשה, כאילו כתוב על האויבים של עם ישראל, אבל אנחנו עדיין בתוך הצרה הזאת. ואז כתוב, וימאס באוהל יוסף ובשבט אפרים לא בחר. כאן יש נקודה היסטורית עמוקה. חורבן שילה, זה לא רק חורבן שילה במובן של חורבן המקדש. זה לא רק מלחמה שהפסדנו בה, אלא זה חורבן. זה לא רק חורבן, אלא זה בעצם סוג של סגירת האופציה של מלכות משבט אפרים. כלומר, בפרק הזה בתהילים מתואר שבעקבות חורבן שילה, כאילו ככה זה מתואר פה, הקדוש ברוך הוא בעצם משנה את הבחירה בשבט אפרים, ביוסף, ומכוון עכשיו אל יהודה, אל ירושלים. כלומר, בעצם כאילו בפרק הזה מתואר שחורבן שילה זה קו פרשת המים. עד עכשיו שילה, עד עכשיו אפרים, התחלנו מיהושע בן נון שמשבט אפרים, את המשכן הוא בנה במרכזה של אפרים, כלומר בשילה, ומה זה אפרים? אפרים, מנשה, בנימין, בניה של רחל, ובעצם חורבן שילה זה חורבן האופציה הזאת. עכשיו יהיה מעבר לאט לאט אל דוד, אל ירושלים. עכשיו אתם מבינים, זה שמעתי יפה מהרב מידע, עכשיו זה מובן למה מותה של קלתו של אלי, אשת פנחס, הסיפור של מותה הוא בדיוק כמו הסיפור של מותה של רחל. רחל שבוכה על בניה כי איננו, רחל שיולדת ומתה את בן עוני בן צערי, אז זה גם מה שכאילו קורה פה, כי בעצם יש כאן מוות של אישה שבעצם היא מקוננת במותה על חורבן שילה, שחורבן שילה זה חורבן רחל, זה חורבן אפרים, מנשה אפרים ובנימין. ולכן שימו לב טוב, הפרק הבא, פרק פי בתהילים, זה פרק שנראה שהוא עוסק בחורבן שילה. פרק מפורסם. זה מצליח אל שושנים עדות לאסף מזמור. רואה ישראל האזינה, נוהג כצאן יוסף, יושב הקרובים, יושב הקרובים שלא הושיע אותנו במלחמה, יושב הקרובים הופיע, לפני אפרים ובנימין ומנשה, אפרים, בנימין, מנשה, אלה השבטים שמקיפים, שסובבים את שכן שילה, עוררה את גבורתך. השיבנו אל פניך ונמשע. ואז כתוב, יש כאן תיאור, תשימנו מדון לשכננו, גפן ממצרים תסיעה, תגרש גויים ותתאיה, פינית לפניה ותשרה שורשיה. גפן זה עם ישראל שהבאת אותו ממצרים, וגפן גם מרמז על יוסף, שעליו נאמר בן פורת יוסף, בן פורת עלי עין, שהכוונה היא לענפי גפן. כסו ערים צילה וענפי ארזל, תשלח קצירי עד ים, למה פרצת גדריה והרוע כל עוברי דרך, יחרסמנה חזיר מיער וזיז שדה יראנה. זה מתאר את חורבן שילה. אלוהים צבאות, שוב נאבד משמיים ורואה ופקוד גפן זאת, וקנה אשר נטעה ימיניך. איך נקרא, איך נקרא בנימין? בן? ימין, ימיניך. קנה אשר נטעה ימיניך רומז לבנימין. ועל בן אימצת לך, בן ימיניך, בנימין. תהי ידך על איש ימיניך. כלומר, יש כאן קינה של חורבן שילה. יותר מזה, הרב מעידן מציע שגם הפרק האמצעי, בין פרק ה-ח' לפרק פ', מדבר על חורבן שילה. לכאורה לא כתוב כאן שילה, כתוב כאן ירושלים. תראו את הפרק הזה. מזמור לאסף, אלוהים באו גויים בנחלתך, תימו את היכל קודשך, שמו את ירושלים לאיים, נתנו את למלת עבדיך מאכל לעוף השמיים, בשר חסידיך לחייתו ארץ. עכשיו, כדי שדוד, כדי שבתהילים זה הופיע, הרי זה מאוד קשה, כי תהילים לא אמור לתאר לנו את חורבן ירושלים. אז יש תירוצים, יש כל מיני דברים, לא משנה. אבל הכי פשוט להגיד שבעצם זה מזמור שחובר על ידי אסף, שכונן על חורבן שילה. ולימים, כשנבנה הבית הראשון, ולימים, כשנחרב הבית הראשון, אז חזרו ואמרו, הקינה הזאת על שילה היא לא קינה על שילה, היא קינה על ירושלים. וכביכול, המשוררים של חורבן בית המקדש הראשון, שכתבו כמה פרקים בתהילים, הם באו ואמרו, אנחנו נסב את הפרק הזה משמו את שילה לאיים, שמו את ירושלים לאיים. אבל בעצם במקור, זה פרק שמתאר את חורבן שילה. אז ראינו בתהילים איך חורבן שילה נזכר כאחת הטראומות הלאומיות שלנו. ואני קורא לכם עוד מירמיהו שחי לפני חורבן הבית הראשון, אומר לעם ישראל, חבר'ה, זה מטורף, אבל אני הולך להיות פה כמו שהיה בשילה. וככה הוא אומר, הירמיהו בא לעם ישראל ואומר להם, איך אתם מתנהגים במקדש? המערת פריצים היה הבית הזה? כי לכו נא אל מקומי אשר בשילה, אשר שיכנתי שמי שם בראשונה, וראו את אשר עשיתי לו מפני רעת עמי ישראל. ועשיתי לבית שנקרא שמי עליו, אשר אתם בוטחים בו, ולמקום אשר נתתי לכם אתכם, כאשר עשיתי לשילה. ירמיהו פרק ז'. לסיכום, כשקוראים את פרק ד' בספר שמואל א', חושבים, יש מלחמה, פלישתים, הפסדנו, לא נורא, עוד כמה פרקים יש גם ניצחון. חושבים שזה כאילו איזה מערכה, כמו שאנחנו בעזה, כל איזה שנתיים יש לנו כאן כמה טילים, אנחנו יודעים, זה ייגמר עוד שבוע, עוד שבועיים, וזהו. לא. הפרק הזה מסתיר אחת הטראומות שליוותה את עם ישראל, חורבן שילה. מוות של בחורים, אונס של נשים, שבי, והשתלטות הפלישתים על גב ההר. איפה שמואל בכל הסיפור הזה? מה הוא עשה אחרי שנחרב שילה? הבוס שלו הרוחני נפטר, שילה נחרבה. לאן נעלם שמואל? איפה הוא ילך? איך נפגוש אותו פתאום? מה קורה פה? סיפור מאוד עצוב. אבל הסיפור הזה מסתיר משהו קטן נוסף. מה פתאום עם ישראל מנסה להביא את ארון השם אל המלחמה. חשבתי שעם ישראל שכח ממשכן שלו. ובכלל, משהו במלחמה הזאת מאוד מוזר. מי שלומד ספר שמואל, שכח שהוא למד 5 דקות לפני כן ספר שופטים. הרי אנחנו זוכים בספר שופטים, שכל קבוצה בעם ישראל, כל שבט, מתמודד במקום שלו, עם הצרות שלו, והשבטים לא קשורים אחד לשני. פה פתאום כתוב, העם, מדובר כאן משהו כללי כזה. כלומר, מצד אחד אנחנו מריחים פה ריח של דברים טובים. כל ישראל פה נראה ביחד. אמנם בהפסד, אבל כולם ביחד. מביאים את ארון השם עם כל הבעייתיות שיש בזה, זה כאילו, הם לא שוכחים מי באמת, למי הם קשורים באמת. אז נמשיך בהבנת החורבן שבוע הבא בעזרת השם.